הדבר השם למשה ולאהרון לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, דבר בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול, ונתתם אותה אל אלעזר הכהן והוציא אותה אל מחוץ למחנה ושחט אותה לפניו, ולקח אלעזר הכהן מדמה בעצמאו ואיזה אינוכח פני אוהל מועד מדמה שבע פעמים, ושרף את הפרה לעיניו, את תורה ואת בשרה ואת דמה, על פרשה יסוף. פרשת פרה נאמר עליה במדרש בקטע השני, זאת חוקת התורה, כל המחזיק בה כאילו מחזיק בזאת התורה כאשר ציווה השם. שאלתנו היא, למה מתכוונים חז"ל שאומרים לנו כל המחזיק בפרשת פרה אדומה כאילו מחזיק בכל התורה כולה? הרי פרה אדומה זאת אחת הפרשות הסתומות ביותר. אם רוצים שנחזיק בפרשה מסוימת בתורה ודרכה נחזיק בכל התורה, כמו ידיות של כלי מחזיקים את הידיות ועל ידי זה מחזיקים את כל הכלי, המצווה האחרונה שהייתי מציע שנחזיק בה ודרכה נחזיק את כל התורה זוהי פרשת פרה אדומה. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אומות העולם שואלים על זה, החכם מכל אדם שלמה המלך אמר, אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני. אין לנו שום יכולת לאחוז כלום במצווה הזאת. החכם מכל אדם אמר שהמצווה רחוקה ממנו. אז איך בדיוק מחזיקים בכזאת פרשה ועל ידי זה זוכים לבונוס להחזיק בכל התורה כולה? הפרשה הזאת היא הפרשה שלנו. כמו שאומרת המשנה במגילה בקטע השלישי, ראש חודש אדר שחל להיות בשבת קוראים בפרשת שקלים. חל להיות בתוך השבת, מקדימים משעבר, זאת אומרת לפני ראש חודש, ומפסיקים בשבת אחרת, בשני הזכור, ולענייננו בשלישית פרה אדומה. אנחנו בפרשה השלישית. כך אומרת הגמרא בהמשך בקטע רביעי, תנו רבנן איזו היא שבת שלישית, כל שסמוכה לפורים מאחריה. אומרת הגמרא, הרי זה לא בדיוק כך, יש בזה מחלוקת, שהרי יש כאלה שאומרים השבת, שבת הסמוכה לראש חודש ניסן. עונה הגמרא, אין בזה מחלוקת, תלוי מתי ראש חודש נופל. אם ראש חודש ניסן הוא בשבת, אז זוהי פרשת החודש, אז באמת השבת הסמוכה לניסן היא פרשת פרה. אבל אם זה כמו השנה אצלנו שראש חודש ניסן הוא לא בשבת, אז פרשת פרה היא הפרשה שקוראים אותה בשבת הראשונה הסמוכה לפורים מאחריה. אז אוי, וזאת הפרשה שלנו, ועל ידי הפרשה הזאת אנחנו מקבלים את הבונוס הגדול שאפשר להחזיק בכל התורה כולה. בואו ונראה קצת בסייעתא דשמיא היבט מעניין בפרשה, פרשת פרה אדומה, שעל ידי זה באמת אפשר להחזיק בכל התורה כולה. נתחיל את הדברים בצורה הבאה. הפרשות האלו שבהם אנחנו עסוקים, שקלים, זכור, פרה, החודש, הם מובילות אותנו ללידה שלנו כעם, ליציאת מצרים. וכך נאמר ביחזקאל בקטע חמישי, ומולדתייך ביום הולדת אותך לא קראת שרך ובמים לא רוחץ למשעי, ואם הלך לא הומלך והחטא לא חוטלת, לא חסת עלייך עין לעשות לך אחת מאלה, לחומלה עלייך ותושליחי אל פני השדה בגועל נפשך כדי לעשות קו ביום הולדת אותך. ואעבור עלייך וארך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי, וארחצך במים ואשטוף דמייך מעלייך, ואסוחך בשמן ואלבישך רקמה ואנלך תחש ואחבשך בשש, וכולי, כפי שהפסוקים האלה מתארים תהליך של לידה, שהמיילדת מקבלת את התינוק הנולד, מנקה אותו, מחתלת אותו, ומגישה אותו לאמא עם ברכה של מזל טוב לתינוק שנולד. כך בדיוק הקדוש ברוך הוא עשה איתנו. יצאנו ממצרים, אף אחד לא חיכה לנו במדבר, לא עם, לא אומה ולא לשון. הקדוש ברוך הוא בעצמו דאג לנו לכל מה שאנחנו צריכים, שמר עלינו, חיתל אותנו במן, בסלב, בענני כבוד, בכל מה שרק היה צריך, וזה היה הלידה שלנו, יציאת מצרים. כל לידה מחייבת הריון, וכל הריון יש שלושה חלקים. כפי שאומרת הגמרא בקטע השישי, תנו רבנן, שלושה חודשים הראשונים ולד דר במדור תחתון של הרחם, אמצעים ולד דר במדור אמצעי, ואחרונים ולד דר במדור עליון. כיוון שהגיע זמנו לצאת, מתהפך ויוצא, וזהו חבלי אישה. זאת אומרת, תהליך של שלושה חודשים, שלושה ושלושה אחרונים, עד שהתינוק מגיע זמנו לצאת לאוויר העולם. כך אנחנו בדיוק כעם עברנו את התהליכים האלה. והתהליכים האלה מקופלים בצורה הבאה. שלושת השלבים של ההיריון לפני הלידה הם האבות, אברהם, יצחק ויעקב. אברהם אבינו, המיוחד שבו זוהי מידת הזריזות. אברהם אבינו כל חייו הולך, פועל, יוצר. רק על אברהם אבינו נאמר בכל התנ"ך פעמיים לך לך, לך לך מארצך, בפעם הראשונה שבורא עולם מדבר איתו, ופעם שנייה, בפעם האחרונה שבורא עולם מדבר איתו, לך לך אל אחד הערים אשר אומר אליך. אברהם כל חייו הולך. אברהם אבינו נמשל למים, כי אדם שזריז ופועל ועושה ויוצר, אז כל מה שיוצא מתחת ידו זה רק ברכה, כמו מים, כפי שנאמר בקטע השמיני, זכור רב נמשך אחריך כמים, בירחתו כעת שתול על פלגי מים. אותו אברהם שהוא זריז והוא פועל בפעולות האלה, הוא בעצם מגלה את אהבת השם האמיתית ומעביר אותה לכל העולם כולו. וכך נאמר בקטע השביעי, ואתה ישראל עבדי יעקב שבחרתיך זרע אברהם אוהבי. זה אברהם אבינו, הוא האוהב הגדול, כי מי שזריז ופועל ועושה יש בו את מידת האהבה. זה החלק הראשון של ההיריון שלנו. ההיריון שלנו התחיל להתבשל דרך אותה מידת האהבה גדולה שהייתה בין אברהם לבורא עולם. והיא נתנה לו את הכוחות לפעול, ליצור. הוא היה זריז, כי בדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו, והוא הגיע לפסגות שהעולם מהיום שנברא לא ראה דברים כאלה. לא רק הוא פעל עם עצמו, אלא על כל מי שרק היה אפשר. זה היה אברהם, זה החלק הראשון של ההיריון. חלק השני של ההיריון היה יצחק. יצחק הוא זה ששם לב ונזהר מכל דבר. עוברים השלושה חודשים הראשונים של ההיריון, צריך יותר להיזהר במה אוכלים, מה בריא יותר, מה פחות בריא. גם דברים שאדם אוכל בתחילת ההיריון, כפי שידוע כבר בעולם הרפואה, עוברים לחלק השני של ההיריון, מקפידים יותר, הבדיקות הן יותר סמוכות, האולטרסאונד נעשה יותר אחרי השלושה חודשים הראשונים. זה היה יצחק שנזהר מכל דבר. יצחק כולו היה טהור וקדוש, חי, נולד ומת בארץ ישראל, היה על המזבח כאילו הפרות סבור על גבי המזבח, ביטל את כל הרע שיש בו. זה היה השלב השני של ההיריון. השלב השלישי של ההיריון זה יעקב אבינו. יעקב אבינו כבר ידע לשלב. יעקב אבינו כבר הגיע לעולם שכבר יש משהו ממשי, יש כבר הריון מתקדם, והוא ידע לצקת את השילוב הנכון בין הזריזות של אברהם ובין הזהירות של יצחק, ידע לחבר את הדברים האלה ביחד. ברגע שהחיבור היה חיבור מושלם, הייתה לידה, והלידה היו 12 שבטי ישראל. ומכאן לאט לאט האילן גדל וצמח ונפחנו להיות עם גדול. אז אלה שלושת החלקים של ההיריון. חלק הראשון, אברהם אבינו, ההיריון יכלה להיווצר רק מכוח האהבה המיוחדת שהייתה בין הקדוש ברוך הוא לאברהם, אברהם והקדוש ברוך הוא, וכך ההיריון התחיל להתפתח. השלב השני של ההיריון עניינו לשמר את העובר בצורה כזאת שההיריון ימשיך להתפתח בצורה תקינה. הרבה פעמים יש חס וחלילה מומים שמגלים אותם בחלק השני של ההיריון, ויצחק ידע לשמר את זה בצורה הנכונה. יעקב הבין שרק להישמר מכל דבר זה לא טוב, צריך לווסט את הדברים שיהיה את הבלנס הנכון, וכשזה היה הכל בצורה נכונה בכל המידות, הגיעה שעת הלידה ונולדנו כעם בריא, כעם שלם, כעם שיש לו את הכוח להעמיד דורי דורות. שלושת השלבים האלה של ההיריון מקופלים בשלושת הפרשות מבין ארבעת הפרשות: שקלים, זכור, פרה והחודש. פרשת שקלים היא ההתחלה של ההיריון. מה זה שקלים? שאדם נותן, שאדם נותן הוא מראה זריזות, התלהבות. זה השלב הראשון של ההיריון. דבר ראשון, שאדם יוצא מעצמו, הוא נותן לאחר. השלב השני, שאדם מגיע לפרשת זכור, שכל עניינה לזכור מה לא טוב, מה לא בריא, מה לא בסדר, ולסלק את זה. ואז מגיע השלב השלישי. המעניין הוא שהשלב הראשון בהיריון, שזה הפרשת שקלים, הנתינה כפי שהזכרנו קודם, הנתינה הזאת היא מקופלת בטבע במים. מים מפרים, מים תמיד גורמים לאהבה, יש הרבה מעלות במים. והשלב השני של ההיריון, פרשת זכור, לזכור מה לא טוב, מה לא בריא, לסלק את זה, לבאר את זה, עד כדי כך שמה שממש לא טוב, להפוך את זה כאפר, כאשס. ואז מגיע השלב השלישי, וזה פרשת פרה. מהי פרשת פרה? הנה, אומרת לנו התורה על פרשת פרה בקטע העשירי, זאת התורה, אדם כי עמוד באוהל, כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל יטמע שבעת ימים. ובהמשך, פסוק ז', ולקחו לטמא ולסודקה מאפר שריפת החטאת, ונתן עליו מים חיים אל כלי. זאת אומרת, איך האדם נהיה טהור? לוקחים את האפר, את מה שביארנו, את כל הרע שביארנו, ומערבבים את זה ביחד עם מים, שכל עניינם להצמיח, ליצור ולפעול, וזה מזים על הטמא, ואז הוא נהיה טהור. ואז הוא נהיה מה? נקי. וזה כמובן לוקח אותנו לגמרא בעבודה זרה בקטע התשיעי. מכאן אמר רבי פנחס בן יאיר, תורה מביאה לידי זריזות, זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, וכך הלאה, זריזות מביאה לידי נקיות, נקיות מביאה לידי פרישות. כל הדרגות השונות שעל פיהם נבנה הספר מסילת ישרים, אבל הפתיחה היא זה הזהירות והזריזות. לפעמים יש קודם זהירות ואחר כך זריזות, לפעמים קודם זריזות ואחר כך הזהירות, אבל אלה המידות הראשונות, ואחר כך מגיע מידת הנקיות, זה התארה. ומכוח זה זוכים למה? ללידה החדשה. אם כך, למדנו שהמיוחד בפרשת פרה, שאת זה אנחנו יכולים להחזיק ביד, לחיות בבלנס נכון. כל המחזיק בה כאילו מחזיק בזאת התורה, הכוונה היא הדבר שאנחנו יכולים להוציא מפרשת פרה אדומה, איך התאמה נהיה טהור, והטהור נהיה טמא, זה לא ברור לנו. שלמה המלך גם לא ידע. אבל מה הפעולה הטכנית שעושים, ומה היא מלמדת אותנו, מה היא מסמלת, זה לחיות בבלנס נכון. לא יותר מדי מים, זריזות, לא יותר מדי אפר, זהירות, לדעת לחבר אותם ביחד. שאת זה יודעים, חיים את כל התורה בצורה הנכונה. יש שמחה, יש רגיעה, אין לחץ, אין עצבות, יש שמחת חיים מכל מה שעושים. כל יום זה התחלה חדשה. ואת זה חוזרת התורה ומלמדת אותנו עוד הפעם. שהתורה מתארת אותנו לקראת קבלת התורה. מה נאמר בקטע 11 בחודש השלישי? לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני. פסוק ב', ויסו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחד שם ישראל נגד ההר. כזה פסוק באותו סיסטם יש עוד פעם אחת בלבד בכל התורה כולה. מה זאת אומרת? התורה הייתה צריכה לכתוב קודם את פסוק ב', ויסו מרפידים ויבואו מדבר סיני בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים. מה ראתה התורה להתחיל בחודש השלישי? התורה הייתה צריכה להתחיל בוו, וו החיבור למסע הקודם. ויסו ויחנו, ויסו מרפידים ויבואו. איפה? אל מדבר סיני. מתי? בחודש השלישי. יש לזה עוד פעם אחת בתורה? איפה? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה מה? תוהו ובוהו. היה ראוי שהתורה תכתוב והארץ הייתה תוהו ובוהו. ובתחילה ובבראשית ברא אלוקים את העולם. למה התורה מתחילה בראשית? כי התורה באה לומר לנו עכשיו זה מתחיל. מה שהיה קודם נלמד אחר כך, מה שהיה קודם לא רלוונטי. עכשיו זה מתחיל בראשית ברא אלוקים. גם פה עכשיו הכל מתחיל. מה מתחיל? בחודש השלישי. לאיפה הולכים? לחיות את החיים עם הבלנס הנכון. עד עכשיו החיים היו לא נורמליים. או לא היינו בכלל עם אלא עובדי עבודה זרה, או היינו עבדים, אבל לא היינו באיזון הנכון, בבלנס הנכון. עכשיו זה מתחיל. ולכן כך אומר לנו המשך חוכמה בקטע 12, בחודש השלישי לצאת בני ישראל המתבונה נראה, כי זה אין בכל התורה דוגמתו. בעניין חודש מתחלת בבב החיבור או ביהי בחודש השלישי. מה זה בחודש השלישי? רק איך שהוא באמצע העניין, כמו באר בחוקותיי, שמתחיל העניין בבאר ומסיים בחוקותיי. וכאן מתחיל כמו בבראשית. בראשית ברא אלוקים, כאילו דבר חדש. ומזה מוכר, כמו שפירש רש"י, שזה היה קודם מתן תורה. ויכתוב משה את כל דברי השם, זהו מבראשית עד מתן תורה. ומכאן זה התחלה חדשה. מהי התחלה חדשה? לחיות בבלנס נכון. וזה אומרת הגמרא בשבת, בקטע 13. דרש ההוא גלילה, על ידי רב חיסדא. בריך רחמנה. דייעין אוריין קליטאי לעם קליטאי, מבורך הקדוש ברוך הוא שנתן תורה משולשת לעם משולש על ידי שלישי ביום שלישי בחודש השלישי. נאמר בקטע 14 ברש"י, תורה משולשת תורה נביאים וכתובים, עם משולש כהנים לוויים וישראלים, על ידי שלישי אהרון מרים, מרים אהרון ומשה. בחודש השלישי ניסן יר סיוון, ביום השלישי שעם ישראל פרש מנשותיהם קיבלנו את התורה. מה הרעיון בזה? מספר 3 תמיד מסמל בלנס, מסמל איזון נכון. תורה זה משמיים, כתובים שלמה המלך כתב חלק מזה, נביאים זה דבר השם שהם נותנים לנו את זה בלשון שלנו, אבל הם קיבלו את דבר השם. לשמור תמיד על איזון. כהנים הם במעלה הגדולה שלהם. ישראלים נמצאים במקום אחר. הלוויים הם השוערים, הם באמצע. הם מחברים בין החלק העליון, הכהנים שמסמלים את הקדוש ברוך הוא, לבינינו עם ישראל. והרעיון הוא שנבין, רק בצורה הזאת אפשר לחיות. ולחיות בבלנס נכון, זה לא רק עם החברים, עם מי שנעים להיות איתם. לחיות בבלנס נכון, זה גם עם חלקים בעם ישראל שלא תמיד נחמד להיות איתם. כך חושבים. אם היה אפשר להחליף מקום, היינו מחליפים מקום. לא יושבים לידם. זה צמצום המוחים. זה הסתכלות קטנה. לחיות באיזון נכון, זה לדעת לקחת את הטוב שיש בכל הציבורים. לדעת את הטוב שיש בכל הציבורים, מצד אחד ציבור חרדי, מצד שני ציבור חילוני, מצד שני ציבור באמצע, לדעת מי שחי את המכלול ביחד, חי חיים אמיתיים, כי הוא מחובר לכולם, הוא מצטרף עם כולם, הוא רואה את המעלות שיש בכולם, ובשביל זה צריך להתאמץ, זה דורש מאיתנו לצאת מהדלת אמות שלנו, מהנוחות שלנו, וללמוד מאחרים, מכל הציבורים, זה פרשת פרה אדומה. כך אפשר להחזיק בכל התורה כולה. וזה גם בא לידי ביטוי אפילו בחג שבועות עצמו, שהגמרא אומרת בקטע ה-15, תניא רבי אליעזר אומר, אין לו לאדם ביום טוב אלא אוכל ושותה או יושב ושונה. רבי יהושע אומר, חלקהו, חציו לאכילה ושתייה וחציו לבית המדרש. אמר רבי יוחנן, ושניהם מקרא אחד דרשו, מצד אחד כתוב עצרת להשם אלוקיך, מצד שני כתוב עצרת תהיה לכם, אז או כולו לשם או כולו לכם, אבל אמר רבי לזר, הכל מודים בעצרת, דבעין ענה מלכם, למה? מה איתמה? יום שניתנה בו תורה. ביום שקיבלנו תורה, אין מצב שכולו להשם, אין מצב שכולו מה? לכם. צריך לחבר את הדברים ביחד. התורה ניתנה לנו, כדי שנדע לחיות אותה, בצורה הנכונה, בצורה האמיתית. לכן, כשאנחנו נמצאים ממש ביציאה, מפורים, ממש במוצאי שושן פורים, כמה חשוב שנתבונן ונראה מי הראשון בתורה שהתחפש, שלבש תחפושת, שזה לא היה הוא. בדרך כלל רגילים לומר יעקב, הוא לבש הרי את בגדי עשיו החמודות. האמת היא שלא יעקב הראשון שהתחפש, הראשון שהתחפש בתורה היה עשיו. הוא כל החיים שלו מתחפש להיות יעקב. הוא כל הזמן זה ששואל את אבא שאלות, איך מעשרים מלח, איך הוא נראה כלפי חוץ, יעקב הצדיק. אז תראו פה איזה פרדוקס. יעקב מתחפש לעשיו, שעשיו מתחפש ליעקב. ומה קורה? מה קורה מהתחפושת הזאת? דבר מדהים. יעקב אבינו בא עם התחפושת, מה הייתה אותה תחפושת? בגדי עשיו, שהם היו הבגדים של אדם הראשון. אומר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, אתה מתחיל עולם חדש, העולם שבו אתה הולך לחיות זה עולם של תחפושות, יהיה לך הרבה בגדים, כל מיני בגדים זה תחפושת, בגד כזה ובגד כזה זה לא תחפושת. אז בפורים מתחפשים, מתחפשים כל השנה, כן? אדם הולך למשל לרעיון עבודה, אז הוא מתחפש, הוא לובש חליפה, הוא מסודר, מה? שיבוא כמו שהוא הולך כל יום, הרי זה לא שבת, זה רק רעיון עבודה. כי אם הוא לא ילך כמו שהוא צריך ללכת, אז זה לא יעבוד, כן? אדם הולך למקום כזה, אז הוא מתחפש. אדם שופט בבית משפט, אז הוא מתחפש, זה בגד שחור. ואם הוא יישב עם החליפה שלו הרגילה, הוא לא יהיה שופט, זה מודדים אותו הבגד. ואם הרופא לא ילבש את החלוק הלבן, אז הוא לא יהיה רופא, אלא זה תחפושות. אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, תבין, אתה נכנס לעולם מלא תחפושות, ותזכור דבר אחד, אל תיתן לתחפושת להשפיע עליך. הפנימיות שלך צריכה להשפיע על מה שאתה לובש. מה שתלבש תהנה, מה שתלבש טוב לך, טוב לכולם, אבל שיהיה ניכר מי באמת אתה, מה שיש לך בפנים. לא איך שאתה נראה בחוץ. זה הקדוש ברוך הוא לימד את האדם. אז כשיעקב אבינו לוקח את הבגדים האלה, פעם ראשונה, עושים בהם את השימוש הנכון. בחוץ, הוא נראה עשיו. הוא נראה עשיו. אבל בפנים, הוא יעקב, שהיעקב הזה משפיע עד החוץ. כי אחר כך כשעשיו רואה אותו, שיצחק מבין שזה היה יעקב המחופש, מה הוא אומר לו? גם ברוך יהיה. גם ברוך יהיה. ועשיו לא מבין איך יכול להיות דבר כזה. כי אצל עשיו, התחפושת היא בחוץ והיא בפנים. כשהיא בחוץ והיא בפנים, אין בזה שום דבר. אבל שבפנים זה אמת, אז אם אדם לובש כך או לובש אחרת, זה לא משנה. האמת נראית בחוץ, במוקדם או במאוחר. ורואים את זה. את זה באה התורה ומלמדת אותנו. נכון. שנכנס עשיו, כתוב על יצחק, ויחרד חרדה גדולה. היה לו פחד. וזה גרם לכך שאנחנו בזמן מרדכי ואסתר, גם אותו דבר. קיבלנו את העונש הזה. אבל בסך הכל, אנחנו מבינים פה, במהלך הזה, כמה חשוב שהאדם יהיה מחובר להרבה עולמות. הוא יהיה הוא עצמו, הוא יהיה הוא עצמו, אבל מחובר לכל העולמות. מישהו את אהרון הכהן זוכר, נקרא אותו השבת בפרשה, כאחד שעשה עגל? אין אדם שיזכיר את אהרון הכהן כאחד שעשה עגל. הוא עשה את העגל. במקום לצעוק על עם ישראל, ולהגיד להם, איך אתם עושים דבר כזה? הוא אומר, תביאו, נעשה עגל. איך זוכרים את אהרון? אוהב שלום, רודף שלום, מקרבם לתורה. כי המהות שלו היה שלום, אז הוא רצה לשמור על השלמות של ויחן ישראל כנגד ההר, והוא הבין יש דרך אחת. אני אעשה עבודה זרה. הקדוש ברוך הוא שאל אותי, למה עשית? אני אגיד לו, הקדוש ברוך הוא, אם אין שלום, אין כלום. כן עבודה, כן מצוות, לא מצוות. אם אין שלום, עם כל המצוות, המצוות שוות אפס. כלום. זה לא מחזיק מעמד. אין מי שיחזיק את זה. אין לקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה, אלא השלום. השלום זה הכלי. אם אין את הכלי, מה אפשר להכניס בפנים? שום דבר. עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא. נכון, זה לא טוב. אתה חושב שאני אסביר לך למה הם עשו? אם תקבל טוב, אתה יודע מה? גם אם לא תקבל, העונש שאתה תיתן על עבודה זרה הוא קטן יותר מהעונש שאתה נותן כשיש מה? מחלוקת ואין שלום. אז מה עדיף הקדוש ברוך הוא? מה עדיף? חיילי בית דוד יצאו למלחמה, היו צדיקים, נאמר בתוספתא בפאה. מה קרה להם? הפסידו מלחמה אחרי מלחמה. למה? שלא היה ביניהם שלום. חיילי אחיו היו עובדי עבודה זרה. עובדי עבודה זרה. נורא. יצאו ניצחו. למה ניצחו? כי היה ביניהם אחווה. היה ביניהם שלום. זה המפתח. זה פרשת פרה. פרשת פרה נוגעת אלינו, כל המחזיק בה, כאילו מחזיק בכל התורה, למרות שאין לנו הבנה מה זה, החכם מכל אדם לא הבין מה זה. הדבר האחרון שאנחנו היינו מציעים כמצווה שדרכה נתחבר לכל המצוות יהיה פרשת פרה, חזל אומרים בכל זאת זה נוגע לנו. כי מה זה פרשת פרה? החיבור הזה. בין האפר, הזהירות, ובין המים, הזריזות. האיזונים האלה, זה יעקב אבינו. זוהי פרשת פרה. זה יעקב אבינו שמידתו היא תפארת, ארמני. ואיך אומרת המשנה לא לפנינו במסכת אבות, איזו היא דרך ישרה שיבור לו אדם כלשהי תפארת לעושה. תפארת, שיש הרמוניה, שמבקשים ללמוד מהכל. אומרת הגמרא במסכת נדרים, נקטינן, כל מקום שהגמרא אומרת נקטינן, פירוש הדבר, זוהי ההלכה. דעת קנית, מה חסרת? דעת לא קנית, מה קנית? מהי הדעת? דעת זה לחבר. לחבר לעולם שלנו הרבה צבעים. הרבה צבעים. לחבר את הכל. זה הססגונה. זה השילוב האמיתי. זה החיים האמיתיים. מי שחי בבקסים, בזיפ קוד, מסכן. איך קוראים לזה? סמול מיינד. סגור לגמרי. הוא חושב שהוא הכי פתוח. הוא חושב שהוא הכי נאור. שהוא הכי מבין. שהוא יודע, ולא משנה מאיזה חוג הוא. שהוא מבין בכל. הוא קטן, קטן. אין לו הבנה מה זה עם ישראל. אין לו הבנה מה זה משפחת ישראל. אין לו הבנה מה זה בכלל לשאת בעול עם הציבור. אין לו הבנה מה זה להרגיש את השני, לחיות את השני, לדעת, לשמוח עם השני, או חס וחלילה להפך. אבל כשיש את ההבנה, הבגדים שלנו הם עם הרבה הרבה צבעים, והצבעים האלה רק נותנים לנו עוד כוח לפנימיות, אבל לא משפיעים לרעה. כשחיים כך, זה החיבור הנכון. זה היה בקבלת התורה, זה היה כשהקדוש ברוך הוא הוציא את האדם מגן עדן, זוהי פרשת פרה. ולכן תראו את רבי עקיבא בקטע ה-16. מעשה ברבי עקיבא, שעשה משתה לתלמידיו, הביא להם שני תבשילים, אחד חי ואחד מבושל. בתחילה הביא להם חי, הפיקח שבהם אחז את הכלח בידו אחת וקשו. לא בא אחריו, משך ידו ממנו ואכל פיתו ריקן. טיפש שבהם אחז את הכלח בשתי ידיו, נשך בשיניו, לקח את כל הברוקלי ביד, אכל אותו. אמר לו רבי עקיבא, לא כך בני, אלא אנך יקבך בקערה ותשאר, תשים את זה, קח סכין מזלק, תחתוך את זה. ואחר כך הביא להם מבושל, אכלו, שתו, נסתפקו. אחר כך כשאכלו ושתו, אמר להם, בניי, לא עשיתי לכם אלא כל כך, אלא כדי לבדוק אתכם, אם יש בכם דרך ארץ או לא. תורה זה לא רק ללמוד תורה, תורה זה גם נימוסים. לדעת לחיות, לפעמים יוצא לנו לראות בחורים מחזיקים סכין ומזלג. בשיעור לנגרות שהיינו בכיתה ד' לא היינו מחזיקים כך את הסכין, מחזיקים את זה ככה עם היד במקום להחזיק בצורה נורמלית. הם לא ראו מישהו שמחזיק בצורה נורמלית, מחזיקים את המזלג ככה ועם הסכין חותכים כמו קרשים לסוכה. זה נראה מצחיק, אבל זה נראה מאוד עצוב. וככה מחלכים את הילדים, ככה מחלכים את כולם, הולכים, נכנסים לבית כנסת, נכנסיים, קרועות, בלועות, מקופלות, חולצה שעברה 100 גלגולים, אי אפשרה לגייס אותה או לסדר אותה. למה לא? לוקחים, אפשר. וזה משפיע, וזה פועל על האדם, וזה סוגר אותו לאט לאט. אז הכל נהיה רק כמו שלא צריך להיות. בא רבי עקיבא ואומר, אני רואה את זה אצל התלמידים שלי. אני בא ללמד אותם לא רק גמרא, אני גם בא ללמד אותם איך לחיות. וזה אותו רבי עקיבא בקטע ה-17, שנאמר לרות רבי נתם, הייתה אשתו יוצאת בקרדימין ובעיר של זהב. אשתו תמיד הייתה מתלבשת לבגדים מאוד יפים, מיוחדים. אמרו לו תלמידיו, רבי, ביישתנו ממה שעשית לה. מה זאת אומרת ביישתנו? קורה שאדם הוא עשיר, ואדם אין לו. זה שאין לו לא צריך להתבייש, מה שיש לו יש לו. ביישתנו פירוש הדבר, אשתך נראית יותר מדי ככה באמצע השבוע ניו פשן, מיוחדת, בגדים מיוחדים, לא מתאים. זה לא כל כך מתאים למעמד שלך. אתה רבי עקיבא. אמר להם, הרבה צער מצטרה עם מי? בתורה. כל התורה שאתם לומדים זה ממנה, אומר רבי עקיבא. פירוש הדבר, רבי עקיבא לימד את תלמידיו לדעת לתת מקום לאנשים, לדעת מי שיש לו ראש פתוח הוא גם נותן מקום לאחרים. הוא לא תופס את הכל, הוא לא שולט בכל דבר, הוא לא... הכל זה בא רבי עקיבא ללמד. רבי עקיבא הוא היסוד של תורה שבעל פה. זה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו לענות למלאכי השרת בשעה שהוא בא לקבל את התורה. מלאכי השרת באו ואמרו, מה עושה פה ילוד אישה? אמר להם משה, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, תן להם תשובה. אמרו, אני תן להם תשובה, יארגו אותי אש, מלאכים. לא, לא, אל תדאג מוישה, בוא תחזיק את הכיסא שלי, תן להם תשובה. מה הוא אמר להם? בואו נראה מה הוא אמר להם בקטע 18. נאמר, לא נקרא את הכל, אמר לפניו ריבונו של עולם, בשורה המתרחבת אחרי שש שורות, אמר לפניו ריבונו של עולם, תורה שאתה נותן לי, מה כתיב בה? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אמר להם, למצרים ירדתם, לפרעה השתעבדתם, תורה למה תהיה לכם? איך נשמעת השאלה הזאת? שאלה טובה מאוד. נו, יש לכם תשובה מלאכים. המלאכים לא נתנו תשובה, אבל הם לא התייחסו לזה בכלל. הוא ממשיך, שום הכתיבה, לא יהיה לך אלוהים אחרים בין העמים אתם שרואים שעובדים עבודת גילולים, שוב הם לא עונים כלום. שום הכתיבה, זכור את יום השבת לקדשו, כלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכים שבת. שום הכתיבה, לא תישא שם השם השם, עשה ומתן יש ביניכם. שום הכתיבה, כבד את אביך ואת אמך, יש לכם אב, אם, אין, שום הכתיבה, לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, קנאה יש ביניכם, יצר הרע יש ביניכם. ברגע שמשה רבנו בא ואמר את המילים יצר הרע יש ביניכם, מיד הודו לו, לקדוש ברוך הוא, שנאמר השם אדוננו אמרתי שמך בכל הארץ וכו'. כי ברגע שמשה רבנו בא ואמר להם, אין לכם את המצווה הזאת, אין לכם את המצווה הזאת, אז אין לנו. אז מה? גם בעם ישראל לא לכולם יש את המצוות. לכהנים יש את שלהם, ללווים את המצוות שלהם, ולישראלים את המצוות שלהם. זה לא ריגש אותם. זה לא גרם להם לשנות את המחשבה ברגע שאומר להם, יצר הרע יש לכם? אין לכם. לנו יש. החיים שלנו זה משהו אחר לגמרי. הצ'לנג' שלנו, הסטרגל שלנו, המאבק שלנו זה לגמרי לגמרי אחר. אנחנו חיים במקום אחר לגמרי ממכם. פה הם הבינו שהמעלה שנראית נמוכה היא המעלה העליונה. הרבה פעמים אדם אומר אני, מה זאת אומרת? אני חי איפה שאני חי עם האנשים שסביבי, וזה הכי טוב שיש בעולם, וטוב מאוד שאדם חושב כך, אבל האחרים זה פחות. מה כבר אני יכול לקחת? מה כבר אני יכול ללמוד? תראו כמה פעמים, כמה פעמים אנשים הולכים לכל מיני אירועים והם באים לשולחן שבו הם יושבים ובודקים ליד מי הם יושבים. אם זה טוב, כל הערב יהיה טוב. אם לא, הלך כל החתונה, הלך כל הערב. אפשר לחשוב כמה כבר יושבים. ולא רק זה, הם משקיעים בזה. מה זה? חודש שלם, מי ליד מי, מי ומי הולכים? ונערינו, בסכנינו, צעירים, מבוגרים, מי ליד מי, איך טוב, כן? ואום כולם. אני מדברת מניסיון שלנו, אנחנו צריכים לתפור את הכל, זה ממש היה יותר קשה מלהכין שיעור, כן? איך להושיב את כולם, ואיך בשקול, באמת, זה לא תמיד מצליחים, ותמיד אפילו שוכחים. מה, למה? כי ככה, אנחנו רוצים את מה שנוח לנו. אבל אם היינו קצת יותר פתוחים, היינו אומרים, אפשר לקחת מכל אדם, ללמוד מכל אדם, מכל אחד. הרי מדובר בסך הכל, אנחנו עם ישראל. כשיש את הרצון הזה, אז אדם טוב לו תמיד. אדם שמח את השמחה של פורים, הוא לוקח איתו לכל השנה כולה. למה בפורים כולם שמחים אחד עם השני? כי יודעים שכולם מחופשים. וכל אחד, איך שהוא נראה, זה לא הוא. אז אם אלה, כל אחד יודע איך שהוא נראה, זה לא הוא. אז מלא, אז אני נראה כמוך או כמוהו והוא כמו זה, וכולנו ביחד. וקופצים, רוקדים, כולם ביחד. אבל אם אדם לרגע יחשוב, רגע, אולי גם באמצע שנה אנחנו לא אנחנו בדיוק. ואני קצת יותר אנחנו, יותר אני אהיה אני. ואם אני יותר אני, אז אני בעצם מתחבר אליך. כי כולנו זה נשמה אחת בגופים מחולקים. זה הכל. זה פרשת פרה. מהי טהרה? מה עניינה של טהרה? טומאה נקראת טומאה מלשון אטום. סגור. זה סגור. טהרה זה אור, זה טיארה. מה מתאר אדם? מעיין. מעיין נקרא עין. ואבוא היום אל העין. מה עוד מתאר? נער. נער זה נאורה, זה אור. ים זה אותיות יום. איפה שיש אור, יש טהרה. טהרה פירוש הדבר, שהדבר נקי. איך הדבר יכול להיות נקי? אם אדם בעצם מתחבר לא רק לעצמו, אלא גם לדברים אחרים שמוסיפים לו ובונים אותו עוד ועוד. את זה באה התורה רוצה שנלמד. יש חלק מהראשונים שאומרים שפרשת זכור היא לא מהתורה. מה פרושה לא מהתורה? פרשת זכור, נשים לא חייבות בשמיעת פרשת זכור. נשים לא חייבות בשמיעת פרשת זכור. אבל לכולי עלמא, נשים חייבות בשמיעת פרשת פרה. יש ראשונים שככה רוצים להגיד. יותר מאשר פרשת זכור. כי מחיית עמלק, אישה לא בת מלחמה, לא מלחמת ובסיבות אחרות, אבל פרשת פרה שייכת לכולם. ולמה הקדמנו את פרשת פרה, כותב רש"י, לפרשת החודש? להקדים טהרתם של ישראל. למרות שפרשת פרה אדומה, פעם ראשונה נצטווינו בה בבית בניסן, וראש חודש ניסן היה יום קודם, הפכנו את הסדר, כך כותב רש"י. במגילה. וכל זה למה? תארתם של ישראל. להתאר, פירוש הדבר, להגיע לסדר, ולדעת שמסביב לשולחן ישנים כל הצבעים ביחד. כולם. החכם, הרשע, הטעם, אינו יודע לשאול, כולם. ולזכור, נרצה או לא נרצה, אנחנו תמיד נהיה ביחד. חס וחלילה, זה יכול להיות ביחד מתוך מצוקה. איך אמרנו הרבה פעמים, על אותו ליל הסדר האחרון בגטו ורשה, שעשו מסביב לשולחן, שאריות של קהילות, כל הצבעים שיש בעם ישראל, כל הצבעים, חסידים, דתיים, חילון, כולם ישבו מסביב לשולחן, כולם. אחרי ארבע קושיות, אחד השרידים, שרידי חרב, אומר, ריבונו של עולם, יש לי עוד קושייה, תראה מי יושב, כל הצבעים ביחד. למה עם ישראל יודע למות ביחד ולא יודע לחיות ביחד? למה? זה אין לי תשובה לשאלה הזאת, הקדוש ברוך הוא. אז אולי בגלל זה עבדים היינו לפרעה במצרים. אבל אם אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא אומר, תרצו או לא תרצו, תהיו ביחד. אבל תעשו זה כשטוב. כמו שאמרנו על התפילה, תרצו או לא תרצו, תדברו איתי. לא יעזור, תצטרכו לדבר איתי, אומר הקדוש ברוך הוא, כי אני רוצה לשמוע את הקול שלכם. תעשו זה כשטוב לכם, שאתם שמחים, שאתם נהנים, שיש את הכל. אז תקבלו עוד. למה לחכות חס וחלילה עד שיהיה קשה? תבקשו, כשטוב, ששמחים. אתה ביחד הזה. לצאת מימי הפורים. לצאת עם ההרגשה של השמחה הזאת של פורים. שככה כולם באים מיד עם מקדם של שמחה וברכה. ואנחנו מקבלים כל מצב שיגיע אלינו תוך כדי פורים. תום נכנס באמצע סעודה. פותחים את הדלת, מישהו נכנס. קופצים כמה בחורים פה, קופצים כמה אנשים שם, ורוקדים ביחד. אין לנו בעיה עם זה. במשך השנה, תקעו בדלת, נשאל 10 פעמים משם, נחליט שמסתכל בחור לפתוח או לא לפתוח, כן, נסתכל, פורים הכל פתוח. אז אותה הרגשה של פתיחות הלב, לא עולה דווקא הדלת, של פתיחות הלב, תהיה במשך השנה, לוקחים אותה מפורים, זה התארה. זה הפרשת פרה. לכן פרשת פרה, קוראים אותה ברוב השנים, בשבת הצמודה לפורים שאחריה. כשיש את השמחה של פורים, אפשר להבין את סוד התארה של פרשת פרה. ואז, מכוח זה, זוכים וזרקתי עליכם מים תאורים, ותיארתי אתכם מכל גילוליכם ומכל תמותכם אתאר אתכם, ואז מגיעים להתחדשות, לכניסה החדשה, לשנה חדשה של עבודת השם בחודש ניסן, הבא עלינו לטובה. Amen.